טוב, שלום. אנחנו עוסקים, התחלנו בשבוע שעבר, כבר סיימנו לעסוק בהסבר מחלוקת רבי יהודה וחכמים, בשיעור שעבר. בהסבר מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם סוף זמן תפילת מנחה הוא פלגה מנחה, או האם הוא בשקיעה. אני הזכרתי באותו שיעור את השאלה, האם פלגה מנחה זה דין מיוחד שנאמר רק בזמני זה הזמן התמיד, זה דין מיוחד במנחה. ואם מדובר באיזה קביעה כללית בדיני יום ולילה שיש לה השלכות לגבי עוד הלכות. אז אחד מהם נראה היום שזה לגבי תוספת שבת, שעל פי הסוגיה שאנחנו תכף נלמד, יש ראשונים שמציינים שזמן תוספת שבת הוא מפלג המנחה. והזכרתי, רציתי רק שתראו את זה בפנים, שהרמב"ן בתורת האדם מאוד הוטרד מהנושא של תוספת שבת, ובמסגרתה הוא מנסה להיעזר בשיטת רבינו תם, שנותנת תפיסה אחרת לגמרי של פלגה מנחה. מצד אחד היא מצליחה להסביר מהו פלגה מנחה, מצד שני זה מאוד לא מתאים לשימוש שאנחנו עושים בפלגה מנחה, כן? וזה פה לפניכם, מי שיש לו את הדפים ששלחתי היום, כן, הרמב"ן תוהה, ונחזור לזה בהמשך, איך בכלל יכול להיות מושג של תוספת שבת? מה זה חמה זורחת כנגדו והוא יכול לאסור על עצמו מלאכה? איך דבר כזה יכול להיות? כן, הוא אומר, זה דבר לא מובן. אבל רק כזה הוא מגייס את שיטת רבינו תם, שהסברתי אותה בפעם קודמת, שעיקר שיטת רבינו תם היא שיש שתי שקיעות. לפחות הניסוח הזה מופיע אצל הרמב"ן, ורבינו תם עצמו זה לא מנוסח. יש שתי שקיעות, הכוונה, שקיעה ראשונה היא אלמוד גלגל החמה, שאנחנו לא רואים אותה, שגלגל החמה נעלם באופק, והשקיעה השנייה הוא שהאור מתחיל להיעלם. מבחינה קוסמולוגית, הסברתי לכם בשיעור שעבר, שהיות והקדמונים האמינו בקיום הרקיע, השקיעה הראשונה הוא כשהשמש נכנס לתוך הרקיע, הוא צריך לעבור אותו כדי ללכת מאחוריו, השקיעה השנייה הוא כשהוא הולך מאחוריו. אלו זה ממש שתי שקיעות, כלומר הם היו בטוחים שזה שתי תופעות אסטרונומיות. היום אנחנו מתארים את זה אחרת. אבל ככה הם תיארו את זה לעצמם. ועל רקע זה אומר הרמב"ן, של רקע שיטת רבינו תם, אנחנו יכולים להבין את דין פלגה מנחה. אתם מוזמנים להסתכל בדברים שהוא אומר, זה משורה 29, כותב הרמב"ן, ולפי דבריו ופירושו זה, אני אומר, במשעה שהתחיל השמש להשתקע עד זמן בין השמשות, והוא הזמן הנזכר בפרק במים הדליקין, הוא בכלל תוספת מחול על הקודש. לא אפשר להוסיף על החול על הקודש מהשקיעה הראשונה עד שלושת רבעי מהלך מלפני השקיעה השנייה, שאז מתחיל בין השמשות. ועל זה מסביר הרמב"ן, אפשר לעמוד על זה מאיפה. הוא כותב, אני מדלג לשורה 36, 5, כותב הרמב"ן, והיינו דאמרינו במסכת ברכות, רבי יהודה אומר על פלגה מנחה, והוא זמן קרוב לתחילת שקיעת החמה, אין ביניהם אלא מהלך שין למד דלת אמות בקירוב. בהערת סוגריים, כן הוא בכתבי היד, זה מה שכתוב ברמב"ן, המעתיקים העתיקו דלת אמות, אבל ברור שזה צריך להיות שין למד דלת. ממשיך הרמב"ן, דקסבה רב יהודה לעניין תפילה בתר שימשה זלינן, דבעינן לתפילת מנחה יראוך עם שמש לפני הריח דור דורים לשל ערבית. בוא אני אסביר את השין למדלת האלה. שיטת החישוב שלהם, שלא היו להם שעונים, היה לפי הזמן שלוקח ללכת מיל. זה שיטה רומית. כמה זמן לוקח לאדם ללכת מרחק מסוים? ולפי שיטת החישוב הזאת שהרמב"ן עבד איתה, ללכת מיל לוקח 18 דקות. כולם מכירים את השיעור הזה מהמצות. לוקח 18 דקות, לפי זה כמה זמן לוקח כל דקה, אז מיל זה 2,000 אמה. אז כמה אמות הולך אדם בדקה אם לוקח ללכת 2,000 אמה 18 דקות, אז מחלקים 2,018, יוצא 111.1111, זה הזמן שלוקח ללכת מיקרו 111 שניות, אמות אדם הולך, סליחה, אדם הולך 111 אמות נקודה 1.1 בדקה. עכשיו, אם בין השמשות, סליחה, אם מהלך, אם פלג המנחה הוא שעה ורבע, ומהלך ארבע מיל הוא 72 דקות, שעה ורבע זה 75 דקות. אז מה ההבדל בין פלג המנחה לבין שקיעת החמה? שקיעת החמה הוא מהלך 4 מיל לפני צאת הכוכבים. הרמב"ן מונה את פלג המנחה מצאת הכוכבים, לא מהשקיעה. אז אם מהלך 4 מיל זה 72 דקות, ופלג המנחה הוא 75 דקות, שין למד דלת אמות זה, תעשו חשבון, זה 3 דקות. זה 111.111 כפול 3, זה 333.333, בלשון הרמב"ן, שין למד דלת בקירוב. זה מה שהרמב"ן כותב. אוקיי, זה ברור שזו שיטת הרמב"ן. מי שיעיין בחידושי הרעה לברכות, הרעה הוא מאותו אזור כמו הרמב"ן, יראה אותו דבר. פעמיים בפרק שלנו, עברתי על זה אתמול, הרעה מאיר על זה. שיטת הרמב"ן, פלג המנחה, סופרים אותו מצאת הכוכבים, לא משקיעת החמה. ובעצם פלג המנחה זהה כמעט עם משקיעת החמה. משקיעה הראשונה, מעלמות גלגל, הוא 3 דקות לפניו. מה הרציונל של רב יהודה? אז אני ניסיתי כל השיעור הקודם לדבר על הדמיון למקדש, ומה במקדש וכו' וכו'. לפי הרמב"ן לא, זה בדיני יום ולילה. שקיעת החמה. עכשיו, למה המנחה לא תלוי בצאת הכוכבים, אלא מנחה תלוי בשקיעת החמה? אז הוא כותב, כי כתוב יראו חיים שמש, אז אני רוצה שהתפילה תהיה צמודה לשמש. לפי התפיסה הזאת, הוא גם ממשיך הרמב"ן, מי שיש לו את הדפים בעמוד הבא, תוכלו לראות מה הוא כותב. כל זמן, זה שורה 41, כל זמן שהחמה זורחת בארץ יום גמורו, אינו בכלל תוספת ולא בכלל ספק, ואף על פי שפלג מנחה מוסיף על מהלך ארבעת המילים כשיעור שאמרנו, ומרגע, רגע, רגע, אני רוצה לטעון שפלג המנחה זה בעצם שקיעה, אבל זה לא בעצם שקיעה, זה 3 דקות לפניו, אומר הרמב"ן, אין ביניהם אלא זמן מועט, שמתפלל בו של שבת, קודם גמר התפילה, מתחיל השמש לשקוע. כמה זמן לוקח לכם להתפלל מנחה? אז לפחות 3 דקות, אפילו בבניין המהיר. אז נראה, הוא אומר, יוצא שכשנגמר תפילת מנחה בערב שבת, אתה כבר נכנסת לתוך הזמן שאחרי השקיעה, אז הנה הגיעה שעת התוספת. רגע, אלו דברי הרמב"ן, רציתי שתראו את זה בפנים. כן, בבקשה. לא חייבים, נכון. אוקיי, לעומת זאת, מה אנחנו נוהגים? בואו נדבר על הנוהג שלנו. אנחנו קיבלנו את שיטת הגר"א, שאנחנו מחשבים דיני יום ולילה לפי השמש. אנחנו סבורים כשיטת הגר"א שהשלושת רבעי מיל של הספק שבין השמשות הוא שלושת רבעי מיל אחרי שהגלגל החמה נעלם מהעיניים שלנו, ואז מתחיל הלילה, למרות שעדיין בחוץ יש אור. אנחנו לא מחכים לחושך גמור, ואז אנחנו מחשבים את פלג המנחה משקיעת החמה, ובאמת זה, השמש זורחת, זה יום. התמיהות של הרמב"ן הן תמיהות. אוקיי, אז עד כאן העניין הוא של פלג. מה שנתחיל היום זה דברי הגמרא כאן על תפילת המנחה עד הערב באמצע השורות הרחבות. אמר לרב חיסדא לרב יצחק, הטעם, הכוונה בתפילת שחרית, אמר רב כהנא, הלכה כרב יהודה, ולותנן בבחיר את הקוותי. כמה שורות לפני כן בגמרא למדנו שבתפילת שחרית הלכה כרב יהודה, כי במסכת עדויות יש משנה שמביאה עדות שרב יהודה בן בבא, שתמיד של שחר קרב ב4 שעות. אז בשחרית נפסקה הלכה כרב יהודה. החמי, מה הדין בתפילת מנחה? האם הלכה כרב יהודה? אוקיי. חכמים, אני אזכיר רק שעצם העלאת השאלה הזאת היא מעלה בעצם שאלה עקרונית. יש לנו שרשרת של מחלוקות רב יהודה וחכמים, ואם מדובר במחלוקת אחת שחוזרת על עצמה בכל אחת מהתפילות, באמת מצופה שאם באחד פסקתי כרב יהודה, שאני אפסוק כמוהו גם בכל המחלוקות האחרות. עצם העלאת הספק שלו, ששמה בשחרית הלכה כרב יהודה, ובמנחה הלכה תהיה כחכמים, היא מלמדת על התלבטות שמה כל מחלוקת עומדת בפני עצמה. כל מחלוקת היא מחלוקת עצמאית, ואני יכול להפריד ביניהם. בשחרית אני יכול לפסוק רבי יהודה, ובמנחה אולי אני יכול לפסוק לחכמים. כי זה אומרת הגמרא, אישתיק, הוא לא ידע את התשובה, ולא אמר לי ולא מידי. אמר רב חיסדא, נך זה ענה, מדרב מצלי של שבת, בערב שבת מבעוד יום, שמע מינה הלכה כרב יהודה. אומרת הגמרא, עד רבה, מדרבונה ורבנה, לאבו מצלי, עד אורתה, שמע מינה, אין הלכה כרב יהודה. באה הגמרא ואומרת, יש לנו בעצם, אין לנו ראיות מספרות התנאים. אין לנו איזה ברית או איזה משנה, ואנחנו יכולים להוכיח מההנהגות ההלכתיות שנהגו רבונה ורבנן ורב לגבי מעשים ולב. יש פה קפיצה אדירה בגמרא מאוד מאוד בעייתית מאיך שהם היו מתפללים תפילת ערבית. היות ורב היה מתפלל של שבת מבעוד יום, זה מה שנקרא מיון המוקדם של ליל שבת, רב היה מתפלל ערבית מוקדם, סימן שהוא פסק כמו מי? כמו רב יהודה. או אומרת הגמרא, היות ורבונה ורבנן חיכו עד הלילה, הלכו רק למניין המאוחר בדיקוש, לא נכניסו כף רגלם למניין המוקדם, אז אם קרה דבר סימן של הלכה כרב יהודה. עכשיו למה כל הראיות האלה הן בעייתיות? מסיבה אחת פשוטה, אין הכרח של רב יהודה אפשר להתפלל ערבית לפני השקיעה. אני רוצה לחזור למודל של שחרית. לרב יהודה מתפללים שחרית עד 4 שעות, ואז מה קורה? מחכים שעתיים עד או שעתיים וחצי, עד שיגיע זמן המנחה. כבר אחד מהדברים שעלו פה הרבה בניתוח המחלוקות של רבי יהודה וחכמים, זה שלרבי יהודה זמן שחרית יכול להיגמר, ולילה מתחיל זמן מנחה. מהסיבה הפשוטה, שחרית מתפללים בבוקר, וכשהבוקר נגמר, זה לא אומר שהגיע כבר אחרי הצהריים. אחד לא תלוי בשני. עכשיו, אם אני רואה את זה מהמודל של הבוקר, אז תיאורטית, מה יכולתי לומר? שלרב יהודה לא משנה כרגע מה הסיבה. שמתפללים מנחה, עד פלג המנחה, יכול להיות שמתי מתחיל זמן ערבית? רק בלילה. מתי הלילה מתחיל? בשקיעה או בצאת הכוכבים. כבר עצם ההנחה שאני יכול להוכיח מזמני תפילת ערבית לגבי מתי סוף זמן מנחה, היא לא הנחה פשוטה. מה שלפחות לגבי הראיה מרב, מה ברור לגמרא? שבניגוד לשחרית, ברגע שנגמר זמן מנחה, לרבי יהודה מתחיל זמן ערבית. מה זה מלמד מבחינה למדנית? שמה חשבה הגמרא על פלג המנחה? השאלה שעוררתי קודם מהרמב"ן, מה זה פלג המנחה? ברור שההגד כזה הוא רק ייתכן אם חושבים שפלג המנחה זו אמירה בדיני יום ולילה. אם אני אומר, פלג המנחה זה דין מיוחד במנחה, כי אז הקריבו תמיד של בן הארבעים. בסדר, אז מה? או נאמר משהו אחר, וזה כיוון, זה מובן קודם כל האמירה, כמו הגמרא חשבה שזה דיני יום ולילה, כנראה הלילה מתחיל זמן ערבית, או יכול להיות דבר אחר. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שתפילת ערבית זה הנושא הבא. נגמור את הסוגיה הזאת, הסוגיה בכ"ז עמוד ב' נכנסת לדיון הגדול מאוד על תפילת ערבית, רשות או חובה, שברקע די להזכיר שמה עומד, שהוא לא כנגד שום קורבן. אז כנגד מה הוא? איברים ובדרים. מתי התחילו להקריב את האיברים והבדרים? חיכו עד הלילה? התחילו להקריב אותם מיד, מתי? אני מניח, שחטו תמיד שבין ארבעים, זרקו את הדם, התחילו להקריב. כלומר, האיברים והבדרים יכלו גם להקריב אותם מבעוד יום. אז יכול להיות שבאמת בניגוד למה שקורה בשחרית, שאני לא עובר מיד למנחה, מאיזה סיבה? כי זה כנגד תמיד של שחר וזמנו עד 4 שעות, זה כנגד תמיד של בין 4 ועוד לא התחיל זמנו, משהו כנגד איברים ובדרים, יכול להיות שהוא באמת מתחיל מיד, כי האיברים והבדרים גם אפשר מביאות או מלשון אחרת, אולי ערבית תפילה אחרת מכל התפילות האחרות. ועדיין מה חשבה הגמרא? שכל זמן שמה אני יכול לעשות? להקריב תמיד שבין הארבעים, אני לא יכול לומר, אני עכשיו בזמן של איברים ופדרים, או במילים אחרות יכול להיות שלרבי יהודה באמת פלג המנחה הוא דין בדיני קורבן התמיד ובדיני מנחה בלבד, ועדיין חשבה הגמרא לרבי יהודה זה כבר זמן הקרבת איברים ובדרים, אז מה עירב? לא צריך לילה. אולי כך חשבה הגמרא. מה שלא יהיה, צריך לשים לב לכך שהגמרא דנה בשאלה מה פסק ההלכה על זמן תפילת מנחה, והיא מביאה ראיה מזמן ערבית. מה הראיה שלה? שרב היה מתפלל ערבית מבעוד יום. כנגד זה היא אומרת, לא, לא, יש רבונה ורבנן, שמה הם הקפידו לעשות? דווקא לחכות ללילה. למה הם הקפידו דווקא לחכות ללילה? למה שהם לא יעשו כמו מי? כמו רב, כנראה שמה הם חושבים? שזמן ערבית מתחיל רק בלילה, ולכן אומרת הגמרא, יש לי ראיות נגדיות, כך אומרת הגמרא, יש לי ראיה לכאן וראיה לכאן, ולכן מה עושים? אומרת הגמרא, משהו מאוד מפתיע שדורש הרבה בירור, אומרת הגמרא, אשתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, דיינו אנחנו רואים הנהגות הלכתיות הפוכות, כאלה שנוהגים כרב יהודה, כאלה שנוהגים כרב, אז אומרת הגמרא, דעבד כמר עבד, או דעבד כמר עבד, דיינו, אפשר לעשות או ככה או ככה, או כמו רב יהודה או כמו, או כמו רבנה. רק לפני שננסה להבין מה זה ההנחיה הזאת, דעבד כמר עבד, כן.
כמו בדף א',
בדף א', תזכיר?
שאומרים...
דף ב' אולי התכוונת.
דף ב', כן.
אבל מה?
בהתחלה, כן. בדיוק, אומרים לו, או ככה, או ככה. זה פה לא פעם.
אבל הם מביאים את זה מפה, כן. אתה צודק. אנחנו מיד נעבור לשם. ואני רק אעיר שחלק מהאחרונים שאלו את עצמם, רגע, רגע, אם לא נפסק לי כמו מישהו, אז מה אני אמור להפיק? כללי פסיקה. מה כללי הפסיקה לדעתכם, רבי יהודה ורבנן? הלכה כרבים, למה אתה לא עושה כחכמים? למה אתה אומר, עבד כמר עבד, עבד כמר עבד? יש כאלה ששואלים, רגע, רב ורבונה. הלכה כרב, רב הוא הרב, ורבונה הוא התלמיד. אז למה הגמרא בכלל מתלבטת? עכשיו יכול להיות, יש כאלה שאומרים, כי כתוב רבנן ורבונה. אבל אני חושב שיש סיבה נוספת. אני חושב שבגלל שהזכרתי קודם את השאלה האם זו מחלוקת אחת כל המחלוקות או האם כל מחלוקת עצמאית, מצד כללי הפסיקה נראה שהיה צריך לפסוק כמו חכמים, אבל אז מה הייתי עושה? הייתי מפרק לגמרי את מחלוקות רבי יהודה וחכמים. אולי זה מה שהגמרא לא רוצה לעשות. עכשיו אני אגלה לכם, זה נמצא בדף באיזשהו מקום, הדף הזה ארוך, ואני אגלה לכם שרב היי גאון מעיד, יש לנו פירוש של רב היי גאון למסכת ברכות, שחלקו שרד בכיתי גניזה, חלקו ציטוטים מראשונים. הקטע לסוגיה שלנו זה ציטוט מאחד מגדולי ספרד במאה ה-12, יהודה ברצלוני. למה זה בעייתי? כי לא ברור איפה הוא מדבר רב היי גאון, ולא ברור איפה הוא מכניס קריאות ביניים רב יהודה ברצלוני. כלומר, זה קטע קצת קשה לפיסוק, לא לגמרי ברור מי אומר מה, אבל בתוך הקטעים האלה, אני רק מזכיר שמובא שרב היי גאון הכיר שתי גרסאות בגמרא שלנו, מה שלא נמצא בכתבי היד. בכל כתבי היד שאני בדקתי כתוב דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד. ורב היי גאון מעיד, מי שרוצה לראות, זה שורה 129, זה קודם כל, פה אני עדיין בדברי בעל ספר העיתים, אבל הוא כותב, איקה נוסחי דגרסי דווקני, דמסיים ברוחי אשתה, דלה איתמר הלכתה, לה כמר ולה כמר, דוד כמר אביד, דוד כמר אביד. כן, למה הוא מעיד נוסחה גרסי דווקני? כי בהמשך הוא מצטט, מפה מתחיל הציטוט מרב היי גאון, משורה 144. ורבינו היי גאון זל פירש להי שמעת הפרק תפילת השחר, פירוש מרווח ואין טוב את דבריו. אז בתוך הדברים... רב היי גאון מעיד, זה שורה 157, איקה רבנן דגרסי הכה, בלשון הזה, השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, דוד כמר עבד ודוד כמר אביד, וענן הכי גרסינן. ורב היי גאון אומר, גם אני גורס ככה, ואיקה רבנן דלא גרסי אכן. יש כאלה שלא גורסים כך. אז מה הם גורסים? אז בוא נקרא. ומאן דלא גריס הכי, סביר עלי כגרסה, דרב צלי של שבת בערב שבת, ורבי יהושע צלי של מוצאי שבת בשבת, ואמר רב יהודה אמר שהוא מפלל אדם של שבת בערב שבת, ואמר רב נחמן מפלל אדם של מוצאי שבת בשבת. בעצם מתעלמים מהעדויות על מי? על רב הונה ורבנן, אלא מביאים את כל העדויות שפעלו מוקדם, ערבית מוקדם, ואז מה הם אומרים? וכולו הני עליבא דרב יהודה עבדי, וקעתיה כרב יהודה והלכה כמותו, דיינו הם בניגוד גמור לגרסה הרווחת הזאת, דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, אומרים הלכה כרב יהודה. ואם הלכה כרב יהודה, אז מה זה אומר? שחייבים להקפיד על מנחה עד פלאג, חייבים להקפיד על מנחה, אבל אפשר ערבית, מתי להתחיל? מיד. רק מה? זה גורם להם לכאבי בטן. למה זה גורם להם לכאבי בטן? כי אם אני אפסוק כרב יהודה, אז אני יכול ערבית מפלאג, אבל מה אי אפשר לפני צאת הכוכבים? קריאת שמה. ואז יצא, שאם אדם יתפעל ערבית אחרי פלאג, לפני צאת הכוכבים, הוא לא יוכל לסמוך גאולה לתפילה, ולכן מה הם אומרים? ואמרי לך, זה לא זיר הבנן אחי, וזה שיסמכו גאולה לתפילה, בצפי הדין. למה אף אחד לא עושה ככה? כמו, למה לא מתפעלים ערבית מוקדם? התשובה היא, כי הם רצו לסמוך גאולה לתפילה. אבל לפי דעתם, יש בגמרא הכרעה כרב יהודה, כמו רב, שימו לב. וטעות היא זו מכמה פנים, ככה כותב רב איגון, תחילה דרבבות הדל ממתני בהדיה דוד כמר רבי דוד. הוא אומר, כולם מכירים את הגרסה הזאת, איך אתם מוחקים אותה? ועוד משמע דאיתלי דעתי לרב חיסדא למשמע מדרב מצלי ואדרילי דרבונה וכולו רבנן, איך אתה מוגדלג על השורה הזאת? כן, לא מצי עד לאורתא. ולכן הוא אומר, הוא דוחה את זה. אבל קודם כל אני מאיר שיש מי שבכלל לא גרס בגמרא את כל הדעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, גרסו שהפסיקה כרב יהודה. כן.
האם בהכרח רבים הרבנים חוקים עליו? או שאומרים, אתה יודע מה, בסדר, אבל אפשר לעשות ככה. אבל אני
מרגיש שטוען לא חכפה לבריא, זה מה שטוען רבי גאון בשם אותם חכמים. בדיוק מה שטוען. כן.
מה רבי כמר עבד?
נכון, נכון. עכשיו בואו נראה את הפרשנות של מה זה דעבד כמר עבד, מה זה דעבד כמר עבד. אז גם יש דעה רווחת בראשונים, שיש לה גם ביטויים מעשיים, שמפרשת באופן אחד. הדעה הזאת כל כך רווחת, שגם מי שלא מפרש ככה, פרשו אותו ככה, כי לא עלו על הדעת שאפשר לפרש את זה אחרת. למרות שכל מי שיקרא את אותו חכם, הכוונה לרמב״ם, יראה עין בעין שזה לא מה שהרמב״ם מתכוון. ובואו נתחיל מהפרשנות הרווחת. פרשנות הרווחת אומרת שבעלי ההלכה לא הכריעו, לא אמרו לך כמו מי ההלכה. תמיד נגיד לך כמו מי ההלכה. היום לא נגיד לך. למה לא נגיד לך? מאיזו סיבה? כי אנחנו לא יודעים. בעצם עשינו משהו מדהים. אמרנו, אתה תחליט. אתה יכול להחליט. כן, אני לא יודע אם אתם אוהבים את זה, יש כאלה שמאוד אוהבים להחליט, יש כאלה שזה מבלבל אותם נורא, כן? אז, אבל ככה הם אוהבים לפרש, ובעצם מה הכוונה? לא, איתמר, הלכתה, אין הכרעה, הבעלי ההלכה לא החליטו, מקובעי המדיניות תמיד מחליטים, היום הם החליטו לא להחליט, ולכן מה אמרו לך? אתה יכול לבחור, אתה יכול להחליט, אני פוסק רב יהודה, אני פוסק רבנן, אבל אם זה הפירוש, לכן בשם רב איגון, זה מופיע בפירוש של רב היי, ככה מובא גם בראש, בתלמידי רבינו יונה, כך בראש בא ונפסק להלכה בשולחן ערוך, אומרים לך, אדוני, תבחר כמו מי אתה רוצה, אבל אחרי שבחרת, מה אתה צריך לעשות? להיות עקבי, תמיד לעשות כמו. זה לא שוק דעות, זה לא, הם מביאים את המושג, כולי בית שמי וכולי בית הלל, זה רשע. לא שאתה יכול להגיד, היום מתחשק לי רב יהודה, מחר מתחשק לי רבנן, איך שנוח לי, איך שלא נוח לי, אלא אתה צריך פעם אחת להחליט, ומה שהחלטת פעם אחת זה מה שתעשה תמיד, כן? ככה למשל, מי שרוצה לראות את זה בראש, רק לראות אחד שאומר, פשוט יותר נוח לקרוא את זה בראש, כן? בדיוק. אל תדאג, אני אציל אותך, אל תדאג. אני אומר עכשיו, מי שרוצה בניין מוקדם בליל שבת, שלא ירדם, בסדר? כי אני אסביר למה זה בסדר. כי אתה כבר הבנת את הבעיה, מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו נוהגים, כולם מתפלל מנחה עד שקיעה. לא ראיתי מישהו שמקפיד לא להתפלל מנחה אחרי פלאג. וואו, חייב עד פלאג, לא מכיר אחד כזה. זה אומר שהכרענו כחכמים. אם הכרענו כחכמים, לכאורה מה עשינו למניינים של ליל שבת? הרגנו אותם. אתה כל יום מתפלל על זה שקיעה, מנחה, אז אתה אל תבוא, אז נדבר על זה, בסדר? אבל אתה צודק, הבנת בדיוק את המוקש. רק בשביל לראות את זה, תראו, תפתחו את הראש בפרק תפילת השחר, בהלכה, סוף הלכה ד', מי שרוצה לראות, זה עמוד 34 בדפי הראש, בטור הימני למעלה, כותב הראש, אחרי כמה שורות, ככה. כתב הגאון, זה ציטוט לרב הגאון. זה אחרי שש שורות. דמן דמקדים ומצ לערבי, תו לא מצי לצלויה, מנחה, אלא את פלגה מנחה, כרב יהודה. ואם איתה דרב יהודה, לטה לדרבנה, ואם איתה לדרבנה, לטה לדרב יהודה. לכן יצא לתפילת מנחה עד הערב, תו לא מצי להקדום לתפילת הערב בפלגה מנחה, עד אי אפשר לו לעשות פעם כרב יהודה, פעם כרבנה. ברים פשוטים. על רקע זה, יש עוד הגד, מה שוויגי קודם רמז, בוא עכשיו נראה את זה בפנים. תוסות בברכות בדף ב' עמוד א', שהם מתעסקים בזה שבאירופה היו מתפללים ערבית לפני הזמן, וגם קריאת שמע היו אומרים לפני הזמן, ואחרי התפילה בלילה רק היו אומרים רק פרשה ראשונה, לא כמו שהגאונים אמרו, הגאונים, הזכרתי קודם, הגאונים אמרו, אתה מתפלל מוקדם, שלוש פרשיות של קריאת שמע בלילה. לא, בגרמניה, בצרפת, הם היו, יש איזה עדויות ברורות, הם היו אומרים פרשה אחת בלילה למיטה. ויש פה תוספות מאוד ידוע, רש"י, תוספות שמתעסקים בזה, ובתוך הדברים האלו, תוספות מציעים את הרעיון שאולי פלג המנחה הוא לא רק זמן של ערבית, הוא גם זמן של קריאת שמע. כך הם מעלים. ואז הם אומרים, בואו נקרא את זה בפנים. ואם תאמר, איך אנו קוראים כל כך מבעוד יום? ובאמצע התוספות ככה, רואים את המקום? ויש לומר, דקיים עלם כרב יהודה, דמר בפרק תפילת השחר. זה זמן תפילת מנחה עד פלג המנחה, דהיינו 11 שעות, פחות רביע, ומיד כשיחלה זמן מנחה, מתחיל זמן ערבית. ואם תאמר, איך אנו מתפללים תפילת מנחה, סמוך לחשיכה, ואפילו לאחר פלג המנחה. רגע, רגע, רגע. אנחנו מתפללים מנחה אחרי פלג. אז מה אמרת לי בשורה הקודמת שאני יכול לפעול ערבית אחרי פלג? תחליט. יש לומר, בקיים אלן כרבנן, דאמרי זמן תפילת מנחה עד הערב, אמרינה לקמן, השתדלה אית והיל חתה לה כמר ולה כמר, דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד. בסדר, אז אני יכול לעשות בו רבנן. רגע, ואז אומרים תוספות, אבל מקום הקונקשיה, כי מה מתברר? תוספות ותארים באותו יום, מה עושים? פעלים מנחה אחרי פלג, ופעלים ערבית לפני השקיעה באותו יום, אומרים תוספות, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, תהיה כמו שניהם באותו יום. הרבי גאון אמר, אסור לך היום, יום כן, יום לא. תוספות אומרים, באותו יום, כן, מכל מקום, אומרים תוספות, קשי ידע וכתרי כולי דסטרנה הדדה. שהם איזה טעם, אני פעלים ערבית מיד לאחר פלג המנחה, שנקיים עלן משעת המנחה כולה כדברי רב יהודה. מיד היה בזמן ערבית, בזמן התפילה עצמה, לא קיים עלן כרב יהודה, לכרבנן. לכן אומרים תוספות, צריך להסבר אחר. לא יכול להיות שזה ההסבר. ומה שברור מדברי התוספות, מדברי רבי גאון, מדברי הראש, שמה הפרשנות שלהם לדעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד? כמנה, כאמור, קובע המדיניות לא החליטו, ומשרים לכל בן אדם לבחור. אבל אתה צריך לבחור, ואחרי שבחרת מה דינך, זה מחייב אותך, לפחות מה תוספות אומרים, שלא יהיה באותו יום תרתי דסתרי. זה לא יכול להיות. ובשולחן ערוך, באמת ככה נפסק, אתם מוזמנים להסתכל יחד איתי, מי שרוצה, זה מי שרוצה יכול להקשיב, גם טוב. זה באור החיים, סימן ריש למד ג' שורה 73 והלאה. שם כותב השולחן ערוך 74, והסיקנה דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, והוא שיעשה לעולם כחד מיני, אז הוא פוסק כמו הראש ורבי גאון, שאם עושה כרבנן הוא מתפלל מנחה עד הלילה, שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה, ואם עושה כרב יהודה הוא מתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה, צריך להיזהר שלא יתפלל מנחה באותה שעה. ועכשיו שנהגו להתפלל תפילת מנחה עד הלילה, אין להתפלל ערבית קודם שקיעת החמה. כמו היות ומעיד לנו בעל השולחן ערוך, שכולם מרשים לעצם להתפלל מנחה עד הלילה, אז יותר אי אפשר להתפלל תפילת ערבית מוקדם. אבל תראו, אז הוא מוסיף שתי תוספות. תוספת ראשונה, ואם בדיעבד להתפלל תפילת ערבית מפלג המנחה או למעלה, יצא. אז קודם כל הוא אומר לנו, לכתחילה אני אומר לא לעשות, אבל בדיעבד יצא. ואז הוא מוסיף עוד דבר. ובשעת הדחק יכול להתפלל תפילת ערבית מפלג המנחה או למעלה. ואני רוצה לעמוד על הבחנה חשובה, שכבר הזכרתי יותר מפעם בבית הכנסת, וזה מאוד חשוב ההבחנה הזאת, ופה זה מקור ברור שתומך בהבחנה, משנה ברורה פה מאיר את זה. ההבדל בין דיעבד לבין שעת הדחק. בדיעבד מה הכוונה? שתרגום המילה מהארמית. שעשה. כוונה אל תעשה, אבל אם עשית, טוב, עשית. שעת הדחק זה משהו אחר לגמרי. שעת הדחק לא אומרים לך אל תעשה, אלא מי שחי בשעת הדחק, מה אומרים לו? עכשיו אתה תעשה ככה. בשעת הדחק יכול להתפלל. כלומר, מי שחי בדבר שנקרא שעת הדחק, אז מה הוא צריך לעשות? לכתחילה הוא יכול לעשות ככה. זה לא דיעבד, זה שני מושגים שונים. עכשיו, מה זה שעת הדחק? בואו נעשה קודם כל להסביר את המושג. שעת הדחק בנוי, למי שקראת איש ההלכה, הוא יבין את זה טוב, לזה שההלכה מתנהלת בשני מסלולים. מסלול אחד הוא המסלול האידיאלי. ההנחיות האידיאליות שנותנים לך בתנאים אידיאליים, אבל ההלכה גם מתיישמת במציאות נתונה. עכשיו, לעתים קרובות, וזה מה שהיינו רוצים, שהנסיבות שבהם אני מיישם את העקרונות של ההלכה יתאימו. אבל לפעמים יש פער בין המציאות לבין המסגרת הריאלית לבין העקרונות של ההלכה. בדוגמה הזאת, בואו נגיד, מה זה שעת הדחק פה? אז אומר המשנה הברורה, קוראים לזה הרבה אחרונים, משהו שראיתי בבית כנסת מסוים שהייתי פה, כיישוב קטן שאין בו כמעט מניין, אם אתה תגיד מנחה בשעה מסוימת, אבל אז מה יראה בשעה אחרת? לא יהיה מניין, למה יראה? למה? אנשים לא הלכו הביתה ויחזרו, תגיד להם לעשות שיעור במנחה, למה יראה? לא מתאים להם, לא כולם רוצים שיעור, לא. כלומר, שעת הדחק אומר שקבעתי עיקרון. העיקרון אומר שיש למנחה זמן אידיאלי, לערבית יש זמן אידיאלי. עכשיו, האידיאל הוא שיהיה מניין בשניהם. אנחנו, ברוך השם, מצליחים. אבל אם אתה קובע לעצמך שאתה צריך את הזמנים האידיאליים, אבל בגלל זה אין לך מניין, אז נוצר פער בין... זה שעת הדחק. כלומר, העקרונות האלה גרמו לכך שאין לך מניין. אז אומרים, אז במקרה הזה ממליצים לך, אז במקום לצעוק עליהם, יכולת לתת להם מוסר, לצעוק עליהם, תישארו עובד, כן. לא, תצטרף עליהם, לכתחילה, אתה תצטרף עליהם. זה שעת הדחק, אבל שתי הפרצות שנותן השולחן ערוך זה, שהוא נותן שעת הדחק ודיעבד, זה לא פרצה, הוא אומר, אם זה קרה, זה קרה, אבל הבנת נכון, כל דוקטור רגע הבין נכון, לפי זה יוצא שלכאורה אין לנו מקום למניין מוקדם בליל שבת. כי אנחנו היום התפלנו פה מנחה בשבע וחצי, ואני לא, אני חושב שכל מי שבחדר הזה לא מקפיד על פלג המנחה. כן, עכשיו לא רק הרע השולחן ערוך, גם הרמה כותב, ולדידן, אני ממשיך, במדינות אלו, שנוהגים להתפלל ערבית מפלג המנחה, אין לו להתפלל מנחה אחר כך. ובדיעבד, ובשעת הדחק, יצא מפה מנחה עד הלילה, נוצא את הכוכבים. אז הוא דווקא מציין מה? שבגרמניה מה המנהג? פעל ערבית מוקדם, בפולין. אבל לפי זה מה הוא אומר? תקפידו להתפלל מנחה עד פלג. אבל אנחנו כאן בארץ ישראל, בבית שמש, כאילו, לא מקפידים על זה. אז גם לפי הרמה, מה יוצא? שמי שמתפלל ערבית עד השקיעה, הלך עליו. לא יכול לעשות מניין מוקדם. אבל מה לעשות? כן, בבקשה.
שיכול לפעול מנחה אחרי
השקיעה. סליחה?
הוא כתב שמותר לפעול
מנחה אחרי השקיעה. לא, אחרי השקיעה.
הוא כותב מדינות יש אמריפל ערבית בפלג המנחה, הוא כותב אבון דיעבד הוא שעת הדחק, הוא כמו השולחן ערוך בהבדל אחד, השולחן ערוך
שעת הדחק זה לפי רבי יהודה, אבל אחרי שקיעה זה לא לפי
כי הוא כמו רבנו תם, הוא כמו רבנו תם, בסדר? זה עוזר? אוקיי, מצוין, יופי. עכשיו עד כאן הכיוון הזה, זה מאוד ברור מה העקרונות שלו, ואם זאת תראו דבר מפתיע, אני הולך לשולחן ערוך בלכות שבת, סימן רי סמך זי, זה המקור הבא בדף, ואני מבלה שהשולחן ערוך מתאר שמתפעלים ערבית מוקדם בליל שבת. כותב מפורש. מקדימים להתפלל ערבית יותר בבימות החול, ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. מפורש בדבריו, מקדימים להתפלל ערבית יותר בבימות החול. פשוטם של דברים, שאותו מרן שכתב סימן ריש למד ג' שכתב לנו... שלא להיות עקבי, ואם אתה מתפלל מנחה עד שקיעה אל תתפלל ערבית מוקדם, ממליץ להתפלל, הוא מתאר שבליל שבת מתפללים מוקדם. מה הכיוון שבעצם מסתמן פשוט מהשוואה פשוטה של דברי השולחן ערוך? שיש להבדיל בין ערבית בליל שבת לבין ערבית בכל ימות השבוע. האמת היא שככה מתגלה לנו היום בכתבי הגאונים שלא היו מוכרים כל כך לקדמונים לאחרונים, אבל היום מתברר שכבר הרעיון הזה הוא חלק מפולמוס אדיר בספרות הגאונים סביב סוגייתנו. אתם ודאי שמתם לב שהגמרא דנה ברב יהודה וחכמים והביאה ראיה מרב שמתפלל של שבת במוצאי שבת, בערב שבת. עכשיו אני לא יודע אם עברתם כבר על המשך הסוגיה, וכבר אני אגלה כל הדוגמאות בסוגיה מתארות אנשים שמתפללים מוקדם או ליל שבת או במוצאי שבת. כבר אתם מבינים שלהתפלל מוקדם בליל שבת יותר פשוט מאשר במוצאי שבת. עוד נגיע, עוד ניגע בזה. וכל הדוגמאות, עכשיו יש פה איזה פער מסוים בין שני חלקי הסוגיה. מצד אחד, הקישור לרבי יהודה בחכמים, על מה הוא מדבר, על כל לילה, מישהו חושב שרבי יהודה בחכמים הם דיברו רק על ליל שבת? כל מי שלמד את המשנה, את כל הסוגיה על עכשיו, בא לכל השיעורים, מה, זה לא על יום שני בערב, זה לא על יום שלישי בערב? מצד שני, וואו, כל הדוגמאות הם של שבת. רגע, אם כל הדוגמאות הם של שבת, אז מה אולי יכול להיות? אולי שבת שונה. עכשיו, יש בספרות הגאונים, יש גם כאלה שנורא לא אהבו את הסוגיה. אני כבר אומר את זה גלויות. זאת אומרת, הזכרתי קודם את העניין. אנחנו צריכים להבין קצת גם את הרקע הריאלי. אני אומר את זה גלויות, וזה מה שהזכרת על קריאת שמה, זה ודאי הרקע. כל הנושא הזה הוא קריטי, שאני צריך לבדוק מה קו הרוחב שאתה חי בו. או נאמר בלשון מודל, אם יש לך שעון קיץ או שעון חורף. בוא נאמר את זה גלויות. אם בן אדם חי בקו רוחב 30 ומשהו, זה לא כל כך נורא לחכות עד השקיעה. סביר. הכי, נגיד שלא היה שעון חורף, קיץ. הכי מאוחר 7 ומשהו. טוב, עם שעון קיץ. הכי מאוחר מיירב 8:12 דקות. נסבל, אני לא אומר שזה... אבל ככל שאתה מתחיל להצפין, או להדרים, אם אתה בחצי הכדור הדרומי, כן, אני, סליחה שאני מתייחס לחצי הצפוני, או אתה מתחיל להצפין. וואו, כאילו, אתה עולה לקו רוחב 40 ומשהו, אתה מתחיל לגור בגרמניה, אתה חי בהמבורג, אתה חי באמסטרדם, זה קו רוחב 52. אתה עולה לליטה, שזה קו רוחב עוד יותר צפוני, אתה מתחיל לעלות נורווגיה, זה פשוט בלתי נסבל. עכשיו, כל מי שמכיר את העניין הזה, יודע, הוא למד את הסוגיה בדבט, שיש עדויות גם למזרח התיכון, שמתפללים ערבית מוקדם. אבל הגאונים, כפי שהזכרתי קודם, גם הרמב״ם מכתוב את זה. אומרים, אין דבר כזה, קריאת שמה, לפני צאת הכוכבים. תשכח מזה. אבל כשעולים צפונה, אנחנו מתחילים לגלות שהם מתפללים כל הזמן מוקדם, מבינים גם למה. כי השמש עוקד ב-11 בלילה, 12 בלילה. יש לנו תשובה הכי ידועה בתרומת הדשן. זה מאה ה-15, אבל סימן א', הוא מתאר איך כל העיר מתפללים ערבית בליל שבת מוקדם, ועוד מספיקים, עוד כשהשמש זורחת, לעשות שפציר עם כל העיר, ומתארך הרב הולך עם הנשיא של הקהילה, כל המכובדים, כל הגבאים, וטיילים ביחד על שפת הנהר, והם מתפללים שעות כאילו לפני שקיעה, וזה ודאי הרקע, כלומר, ושמה גם קריאת שמע, הזכרתי את זה קודם, הוא התחיל עוד מוקדם גם כן. כלומר, כמה אתה נלחץ, זה, עוד כמה אתה מזדהה, כלומר, עד כמה אתה בא לשיעור, ואני ראיתי אותך, אתה נבהלת קודם, שמה חשבת שהולך לקרות לך? הוא הולך לקחת לך את העניין המוקדם, כן? לא, זה לא רצית, נכון? אבל כשאתה גאון, כאילו כשאתה לומד ספרות הגאונים, שהיום אנחנו יכולים קצת לקבץ אותה יותר, רואים שהם ממש לא אוהבים את הסוגיה הזאת. ראיתם את זה קודם? אמורים לך ככה. מי שמתפלל ערבית מוקדם, עם מה הוא התחיל להסתבך? עם סמיכת גולה לתפילה, עם קריאת שמה. כל הקטעים מספרות הגאונים, ששמתי לכם פה בדף, אני לא אקרא את זה בפנים, אבל תוכלו להן. כל הקטעים אומרים, אני לא כל כך מסתדר עם הגמרא הזאת. היא קשה לי מאוד. קשה לי מאוד. והתחילו לצמצם אותה. בכל מיני דרכים למיניהם. אפשר לראות את כל הדרכים האלה בתוך הדפים. דרך אחת שאני אזכיר עכשיו בהקשר שלנו זה, באו ואמרו, זה מדבר רק על ליל שבת. יש דעה כזאת. זה לא מדבר על כל לילה. כנגד זה בא רב אייגון ואומר, השתגעתם? כאילו, איך זה יכול להיות? הרי אם ישבו את זה לרב יהודה וחכמים, מה אמרו לך? שמרב נלמד שהלכה כרב יהודה חייב להיות שמה? שזה על כל השבוע. אבל הסוגיה הזאת מאוד הציקה, ניסו לצמצם. מה הסברה לצמצם שדווקא בליל שבת יהיה אפשר? יש לכם איזה רעיון? כן, בבקשה. אין פעיל, לא, שאלתי מה הסברה, לא שאלתי מה כתוב. שאי מה? זה עניין טכני מה שאתה אומר. זה בהחלט יכול להיות, כלומר, אני לא פוסל את זה, אבל מה שאתה אומר זה היבט טכני. אבל הם אומרים דבר מאוד פשוט, ולא ידע את זה המגן אברהם שהם אומרים את זה, אבל אני יכול לקרוא לכם את זה, זה בשורה 292, בקובץ של תשובות גאונים, שנשאל ככה, עד אמר רבי חייא בר אבין, רב צלי של שבת בערב שבת, בישלמה מתפלל אדם של שבת בערב שבת, לא קשיא לה, משום מוסיפין, מחול על הקודש. וכיוון וקיבלה לשבת ילווה כמן דקדיש אלי יום אדמי. אבל הם שואלים שמוצאי שבת ושבת, מה עם מצלה? כלומר, פה יש עמדה, והיא מופיעה בגאון כמור, רבי גאון נלחם בה, רבי גאון אומר, זה לא מסתדר בגמרא. אבל העמדה הזאת אומרת, כל הדין הזה הוא מיוחד בליל שבת, באיזו סיבה? כי תוספת חול הקודש אומרת שאם אני יכול להפוך את זה לשבת, אני יכול להתפלל תפילת שבת. כמובן חזרנו לשאלת הרמב"ן. מה שאלת הרמב"ן? איך אתה מצליח להוסיף מחול הקודש? כאילו, או לומר את זה ככה, אם רוצים את כל סוגיותינו להסביר מדין תוספת שבת, שככה גם הופיע בתוספות, דרך אגב תוספות אצלנו בדף חב זין עמוד א', שהם אומרים, אתם מוזמנים לקרות, רב צלי של שבת בערב שבת, שואלים תוספות, תימה, דאם רינם פרם המדליק, אבל שלא יקדים ושלא יאחר, יש לומר דעתם, ושלא מקבל עליו שבת מיד, ולך המייר, יש לומר עליו שבת מיד. התוספות אומרים, אם קיבלת שבת, בבקשה, תעשה לחון הרננה, קרליבך, ויחולו, מה הבעיה? שבת. אז בואו לא נפתור עכשיו את השאלה, איך אתה באמת עושה את זה שבת? אבל לפי הדעה הזאת, אולי ליל שבת שונה בגלל תוספת שבת. זה כבר מופיע בספרות גאונים, כאמור, רבי גאון יוצא חוצץ נגד זה, כי זה לא מסתדר עם המהלך של הסוגיה, שהנה הוכחה שהלכה כרב. ומה מוסגר אני אומר, אולי למה כל העדויות הן על תפילת ליל שבת? אתם יודעים למה? אולי יש למישהו ניחוש? או רעיון? למה? אוקיי, זה יכול להיות, אבל מדליקים נר שבת, אז מה הבעיה? ויש איזה הסבר פשוט, רמזתי לו קודם, מי תפילת ערבית רשות? אולי הם פשוט לא מתפעלים ערבית כל יום. לעומת זאת, בליל שבת, זה כבר ברור, גם מי שאומר תפילת ערבית רשות, אתם תראו דבר מדהים, המון עדויות בגמרא ובתוספתא שמתפעלים ערבית בליל שבת, בכל זאת מסיבה פשוטה, כי מה כלול בתפילת ערבית של ליל שבת? קידוש. אולי תפילת ערבית בליל שבת היא חובה. אז אולי זאת הסיבה. כלומר, אבל אם כך, אם מישהו באמת חושב שכל העדויות הן משבת, כי לא הם מתפעלים ערבית ביום שני, אז, סליחה? לא הגיוני, נכון? אברהם אבינו הלך בתוך עם כיפה וציצית, נכון? לא יכול להיות, לא הגיוני שהוא הלך בלי, נכון? אתה צודק? ברור, נכון? ברור של אברהם אבינו השטריימל, נכון? אוקיי, אז אנחנו נצטרך לדבר על זה עוד, אוקיי? בסדר, נצטרך לדבר על זה עוד, אני מציע שנעצור בזה, אבל מי שדן בזה, אני רוצה רק להראות לכם, זה המגן אברהם שם על אתר, אני הבאתי פה חלק מהדברים, ובואו נחזור לשולחן ערוך, ובואו נראה את המגן אברהם בפנים, הוא לא הכיר את הגאונים האלה, כי לא התפיסו בזמנו עדיין את התשובות האלה, אבל הוא חשב על אותו דבר עם תוספת, מאוד מעניינת, כן אומר המגן אברהם, בואו נראה את זה בפנים, שורה 85 ואילך, אומר המגן אברהם ככה, קודם כל הוא מביא את עניין התוספת מחול על הקודש, בשם הבאה, אתם יכולים לראות את זה בשורה 91, הנה הוא כן הכיר משהו כזה מהגאונים, סליחה, לא את מה שהבאתי, אבל הוא ראה שהוא אומר זה מדין תוספת חול על הקודש, רק מה הפריע לו כמובן? אז למה הגמרא חושבת שזו הוכחה? טענת רבי גאון, אז למה זו הוכחה לרבי יהודה וחכמים? אולי זה דין מיוחד בליל שבת, אז הוא אומר, צריך לומר לדידי דמי קרא ובאי למפשטי מירב דהלכה כרבי יהודה, אבל המסקנה רשאי להקדים בערב שבת אף שבכל עושה כרבנן, ונראה לי לתת טוב טעם, והתפילת הערבית נתקנה כנגד איברים ובדרים שמתעכלים בלילה. עכשיו הוא אומר דבר מאוד מעניין, בשבת אסור לתנן. אומר המגן אברהם, שימו לב, אחרי שהוא אומר, אולי זה מדין תוספת חול על הקודש, הוא אומר, יש לי עוד רעיון. מה הרעיון? שערבית הוא כנגד איברים ובדרים. עכשיו, קורבן התמיד של יום שישי, האם מותר לשים את האיברים שלו על המזבח בליל שבת? מה פתאום? זה לא שווה קורבן של שבת. מה דוחה שבת? קורבנות שבת. וזה קורבן חול. זאת אומרת, ביום שישי, אני חייב לשים את האיברים ובדרים מבעוד יום, אז אתה יכול להתפלל ערבית מבעוד יום. לפי זה, שימו לב, אין פה תפיסה כוללת של יום ולילה. למה אני עושה? אני בודק כביכול מדי יום מה היו עושים לבית המקדש. מה שהוא מוסיף, הוא אומר, ומי הוא? כתב, ביום אחד אין לעשות שני קולי דסטרי הדדי, ולכן הנה פה בדיוק מגיע המניינים המוקדמים שנוהגים אצלנו. ולכן צריך להיזהר בערב שבת, להתפלל מנחה, קודם פלג המנחה, וכל זה לנוהגים, להתפלל ערבית בלילה. ואז הוא מאיר שבשם, יש בכתבים שהארי הקדוש היה מקפיד מהסיבות שלו, תמיד להתפלל בלילה, אף בערב שבת, והעולת שבת כתב רב נודים בערב שבת, ולא היה בגמרא, אבל סיכומו של דבר, אני מסכם את מה שעולה מדברי השולחן ערוך והמגן אברהם. השולחן ערוך כותב שצריך לבחור, לעומת זאת פשטות לשונו שתמיד בליל שבת מקדימים, כנראה אפשר להבדיל בין ליל שבת לבין כל השבוע, והנה הצלה שלך. והנימוקים שראינו כאן הם שניים. מה הם הנימוקים? נימוק אחד הוא הנימוק של תוספת חול לקודש. נימוק שני, שהאיברים ובדרים של 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 ליל שבת, של תמיד של יום שישי, היו שמים אותם מבעוד יום. אני ברשותכם רוצה להוסיף עוד נימוק ולהראות לכם גם משהו ברוך השולחן. אני חושב שהמיינים המוקדמים שלנו נופלים באופן מובהק בקטגוריה של שעת הדחק, שראינו קודם בדברי השולחן ערוך בריש למד ג' שזה מותר לך תחילה. אני רוצה להסביר מה זה שעת הדחק. שעת הדחק זה חוסר ההתאמה בין המציאות לבין המושגים. עכשיו, מה המניע? למה לא עושים מניין מוקדם לערבית ביום שני? למה הערב לא עשו את זה? הסיבה היא מאוד פשוטה. אנחנו חיים לפי שעון מכני. אנחנו לא חיים לפי השמש. אנחנו, יש לנו שעות קבועות לארוחות. יש משפחות אוכלות בשעה 6, אוכלות בשעה 7, כל אחד והשעות שלו, ואנחנו אוכלים לפי השעון. לא משנים את הרגלי האכילה שלנו בין הקיץ לחורף. כולם מכירים את זה. מה אנחנו עושים כל ימות השבוע? למה אין לי קונפליקט? אני רוצה לאכול ארוחת ערב בשש וחצי? תאכל ארוחת ערב בשש וחצי, מה הבעיה? תפלל מה יהיה בשמונה וחצי, קרה משהו? לא קרה כלום. אחד מחוויות הילדות שלי זה, אבא זיכרונו לברכה, אם היינו אוכלים אחרי השקיעה בחורף, לפני שהוא התפלל ערבית, אז הוא היה אומר, תזכירו לי להתפלל ערבית, ואז זה התיר לו לאכול לפני ערבית. אבל אין שום בעיה, מה הבעיה? מה אכפת לך להתפלל אחרי השקיעה ולאכול בזמן? למה בליל שבת זה מתחיל להסתבך? כי אנחנו רוצים לאכול מתי? בלילה, בשבת, אני רוצה לאכול אחרי קבלת שבת, אחרי ערבית. ככה אני רוצה לאכול. עכשיו, אם אני הולך למניין הרגיל, התקני, המאוחר, אז אני לא יושב לי על השולחן, התשע בערב. עכשיו, זה בעיה במשפחות עם ילדים קטנים. אם אני רוצה את הילדים שלי ליד השולחן או לא, אני יכול להגיד שהילדים גדלים, אז הם כועסים על המניין המוקדם, והם רוצים עוד שעה בטלפון, בסדר? אבל אני יודע את זה, לכן הפסקתי לבוא, אבל לא כי אני מתנגד לזה, אני פשוט החלטתי שזה לא שווה את הרווח מול הכעס לילדים. אבל יכול להיות שסתם אנשים זה לא מתאים להם, אני רואה מי בא למניין המוקדם, לא רק מי שיש לו תינוקות. אתה יכול תשע בלילה, זה מאוחר, זה לא מתאים למבנה החיים שלנו. כמו, זה שעת הדחק מובהק, דיינו, אני, הזמן של ארוחת ערב, אני לא יכול לפתור אותו, אלא כי אני אקדים את התפילה. זה נקרא שעת הדחק, זה מותר לך תחילה להסתמך על הדעה הזאת.
כן. כמה אלה בלי ילדים מגיעים גם כן.
מה זה?
גם אלה שכבר הילדים.
אני יודע.
המבוגרים גם כן.
בסדר גמור. אני רק אומר, שעת הדחק לא חייב להיות תינוק. שעת הדחק הוא שהזרימה של החיים לא מתאימה למושגים. ורק בליל שבת זה קורה לנו. זה לא קורה לנו באף יום אחר. זאת עוד סיבה, לדעתי הסיבה הכי טובה. שזה נקרא שעת הדחק, לכן זה מותר. כן. אז אתה יכול לדעתי גם כן. כי שעת הדחק, אני חוזר, שעת הדחק, אתה לא צריך להחליט, או שתמיד שעת הדחק או לא. השבת, השבת אני עייף, השבת אין לי כוח, השבת הילדים הצעירים, השבת יש לי נכדים, השבת לא יודע. השבת, אני לא חושב שעת הדחק, אתה צריך לבחור. מתי אמרו לך לבחור איזה מפלגה אתה? מי הרב שלך? תפסיק לעשות שוק דעות. אבל זה בנוי על שעת הדחק. עכשיו פה אני רוצה רק להוסיף שערוך השולחן, אם תסתכלו בו, תקראו אותו אחר כך, תוכלו לראות, הוא בכלל לא למד את זה על רקע של, של כל מה שדיברנו פה. הוא ראה את זה על רקע של דבר אחר, שהיום דווקא ירד. אבל הוא מסביר מהמציאות שלו בליטה במאה ה-19, למה מצווה להתפלל מוקדם. וזה השאלה, האם אנשים יודעים מתי להכניס שבת. לנו היום, לכל אחד יש שעון על היד, יש את הלוחות, יש את הצפירה המעצבנת הזאת שעושים אותה 40 דקות לפני הזמן, כן? אבל לא משנה, אני מניח שברוב הבתים יודעים מתי שבת נכנסת. כלומר, המציאות שיבוא מישהו ויפספס, אני מניח שזה נדיר יותר. אבל הוא מדבר לפני 150 שנה. לכל אחד יש שעון, לכל אחד יש לוח. מתי יודעים שמכניסים שבת? כשהולכים לבית כנסת. אתה... אני יכול להגיד שאני גם מניח שהיום יש הרבה בתים שהמתבגרים ככה גונבים עוד כמה דקות, אבל אם אבא הולך לבית כנסת, די, לחדול ממלאכה, לחבות המחשב, את הטקס הזה, כן? עכשיו אומר ארוך השולחן, אם אנשים יתפללו ערבית אחרי השקיעה, והבוחור יהיה בלילה, אנשים בבית יחללו שבת. כותב את זה חד וחלק, כן? הוא כותב, גדר גדול הוא לשבת להמון ונשים ועמי הארץ, שאינם רק לזמן התפילה בבית הכנסת. ואם יאחרו, זה שורה 110, ואם יאחרו לתפל בית הכנסת הרבה, בכל עיר ועיר שידליקו נרות אחר השקיעה, כאשר עינינו רואות ואוזנינו שומעות, לעבור לבבינו בכמה עירות גדולות וקטנות שמאחרים להדליק נרות, ואם ידי חילול שבת, רחמן הליצלה, מה יון שרבה, לכן הוא, כבר המניע שלו הוא, שבעצם, הוא אומר, הזמן התפילה בית הכנסת מכניס את השבת לכל העיר, זה כאילו השעון הציבורי, לכן הוא ממליץ על זה. זה עדיין לא מצדיק, ועדיין צריך את כל ההסברים, אבל בסופו של דבר אני מסכם, מה שעולה רק מדברי השולחן ערוך וההסברים של המגן אברהם הוא, שבהחלט, גם לפי השיטה שדעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, הכוונה היא שצריך להחליט כמו מי אתה נוהג ולקבוע כמו, וליל שבת אפשר להקדים, או אפילו לדעת ערוך השולחן מומלץ להקדים. כן,
למה צריך להגיע לזה?
כי זה נכון, זאת הסיבה שאני אומר את זה. אם אני שואל את עצמי, למה בכל בתי הכנסת היום יש את המניין המוקדמים? בגלל שעת הדחק, לא בגלל המגן אברהם.
אבל זה לא התוכלי, בתי השולחן
לא. לא הבנתי. אני מסכים, אני רק מסביר, אם שואל אותי פה אדם, ואומר לי, אני שואל אותך, אם אתה ממליץ לי, אז אני אומר לו, בפירוש, מי שמרגיש שזה שעת הדחק, אני ממליץ לו לכתחילה לבוא לרעיון המוקדם, שלא ירגיש רע. זה כמו, אני רוצה להזכיר פה נושא שלמדנו פה, הראינו שם אותו מושג, בשעת הדחק אפשר להתפלל שחרית לפני הנצח חמה. אז דיברנו פה, מי שהולך לעבודה בשעה קבועה, כי עוד פעם הוא חי לפי שעון מכני, והמניין הרגיל שמפסיד נץ איזה שלושה שבועות בשנה, לא מתאים לו, אז מותר לו לכתחילה להתפלל מוקדם יותר, כי הוא בשעת הדחק, הוא לא בדיעבד, הוא בשעת הדחק. זה ברור? זה פשוט נכון, זה מה שאני אומר, זה פשוט נכון, זה המניע שלנו. מי שלא מרגיש שאתה דחק, אז אני אגיד לו, מה אכפת לך להתפלל 10 דקות יותר מאוחר? מה אכפת לך? אבל מי שמרגיש את הפער הזה, אז מותר לך תחילה. שמה ש... כן. המשנה ברורה שם, כותב את זה מפורשות. יכול להיות שהנסיבות למה אתה חושב זה שעת הדחק משתנות, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון בכל המקומות. מה זה העיקרון הזה שלא יהיה מניין? אז תצעק עליהם, כי לחיים יש זרימה. מה זה העיקרון פה גם כן עם השחרית? אז אתה אחר לעבודה? לא חיים ככה. יש קודם כל הברירת מחדל או הנסיבות הראשוניות זה חיים נורמליים. עכשיו ההלכה משוחחת עם זה. הרעיון הזה שנכופף את כל החיים למערכות ההלכתיות, זה מתאים לבני ישיבות, זה מתאים לכמה ליטאים, זה נחמד, אבל זה לא עובד ככה. אני זוכר כשהייתי בצבא, היה תרחתים, תרגדים, היו כמה בני שחשבו, צריך לתכנן את התרגד לפי מנחה. זה לא עובד, כלומר, אם אתה מסתער על איזה יד וצריכים כל מיני דברים, אז יכולים בדיוק לתכנן מנחה, זה נגד החשיבה של חז"ל, החשיבה הזאת, אבל הם הורגלו בישיבה לחשיבה אידיאלית כזאת, שהחיים מכפיפים את עצמם לעקרונות. בסדר, זה נחמד שאתה בישיבה, בוא נסתפק בזה, כן.
יש כאילו הרגשה של זילות של המושג שאתה, בלי שאתה תחל ונשמע, אחד לא יודע מה לעשות,
אתה שואל שאלה. אתה שואל שאלה מצוינת. דיינו, אחרי שדיברתי בשבח הנורמליות, אתה אומר, בכל זאת, מה אפשר להגיד לאנשים? קצת תתאמצו, אתה צודק. כלומר, צריך למצוא איזה איזון, אני מסכים. אני לא אומר, הכל שעת הדחק, אני נכנע לכל תאוות שלי, כן? אבל אני חושב שהדוגמאות שהיו פה, הן לא דוגמאות סתם שקשה לי איזה תאוות. כלומר, לדחות את ארוחת ליל שבת ב-9 בערב, בעיניי זה שעת הדחק אמיתי. למי שרגיל לאכול ב-6 בערב, 7 בערב, זה לא נראה לי שהוא איזה תאוותן גדול, נראה לי שהוא נורמלי גדול, זה מה שנראה לי. כן. אז אנחנו לא נספיק את זה היום, בפעם הבאה, בסדר? אנחנו נדבר על זה, כן.
יש מושגים בהלכה, ורציתי להבין איפה אנחנו כן עושים את המספדים ובקצים וממש נכנסים, למשל, יש הפסד מרובה, יש חידור מצווה שם, יש אחוזים, יש מספרים שם, וכאן אנחנו אומרים, יאללה, מה החילוף
בין
זה לזה?
אני לא יודע. לא כל דבר אפשר לקמת, אבל הרעיון... אז פה לא קימתו. אין אחוזי איתך, כן? אבל הרעיון הוא רעיון מובן. שבואו, אנחנו רוצים פשוט להספיק, בואו נראה את הרמב״ם. כי גם הרמב״ם חשב הכסף משנה שהוא כמו בעלי התוספות. אבל כל מי שראים ברמב״ם רואה כיוון אחר לגמרי, שעמד על זה סבי הרב ז"ל, אומנם אני אגיד את זה בניסוח קצת אחר ממנו, כלומר, מי שרוצה לראות זה מופיע בספרו איגרות הגריד, יש שם איגרת על הרמב״ם הזה, אני אמר את זה במילים שלי כבר, ומדברי הרמב״ם לא רק עולה כיוון אחר, אלא מדברי הרמב״ם גם עולה שאין אפילו בעיה של תרתי דסתרי. והדברים האלה, המפתח הוא לעיין בפירוש המשנה, מה שהרב לא מסכים. אני, הרמב"ם בפירוש המשנה, אתם מוזמנים לדלג אחורה קצת לשורה 46 והלאה. כותב הרמב"ם כך, תקשיבו טוב טוב לצליל. מי שנתפלל עד הערב, כלומר עד שקיעת השמש, יצא ידי תפילת מנחה. ואין זה תשלומי תפילה לפי שפסק ההלכה בעניין זה מן דעביד כמר עביד או מן דעביד כרבנן עביד. כאן הרמב"ם לא כותב, טוב, יש מחלוקת, לא יודעים איך להכריע, אז לכן מה אנחנו נגיד לך? תבחר. זה בכלל לא מה שכתוב פה, כתוב פה משהו אחר, שהזמן של מנחה הוא בעצם עד מתי? עד פלאג. אבל אם אתה מתפלל אחרי פלאג, זה גם בסדר. למה זה בסדר? כי לפי רבנן זה הזמן. המילים אחרות, איך דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, מתפרש בדברי הרמב״ם, הוא מתפרש באופן הבא. דעבד כמר עבד, דיינו צריך תעשה כמו רב יהודה, אבל אפשר גם לעשות כמו רבנן. עכשיו הדברים האלה הם מפורשים, זה הקריאה הכי פשוטה של מה שכתוב במשנה תורה. בואו נעבור למשנה תורה ונראה את דברי הרמב״ם שם בהלכה ד'. כן, בבקשה. במילים אחרות, דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, אומר הזמן של מנחה הוא כמו רב יהודה, אבל אפשר להתפלל כמו רבנן. בואו תסתכלו בהלכות תפילה, תראו את זה, זה ממש מה שכתוב שם. רמב"ם בפרק ג' הלכה ד' כותב, אני מקריא את לשונו, הלמדת שזמן מנחה גדולה מ-6 שעות ומחצה, 9 שעות ומחצה, וזמן מנחה קטנה מ-9 שעות ומחצה, תישאר מן היום שעה ורביעה. אז עד מתי זמן מנחה? עד פלאג. זמן מנחה הוא כמו מי? כמו רב יהודה. ואז תראו מה הוא כותב, ויש לו להתפלל אותה עד שתשכח חמה. מה הכוונה? כך מסביר הרב, זמן מנחה הוא עד פלאג, אבל אפשר להתפלל מנחה עד מתי? עד שקיעת החמה. זה הרב לא כותב, אני מוסיף. זה מתבאר לפי דברי הרמב״ם בפירוש המשנה. אני קובע כרב יהודה את הזמן, אבל אני מאפשר להתפלל כמו מי? כמו חכמים. בוא נאמר את זה אחרת. עכשיו אנחנו חוזרים להלכה א', שלמדנו אותה כבר פעם, זה לא מופיע פה בדף. זוכרים את שיטת הריב והרמב״ם, שסוף זמן שחרית הוא עד 4 שעות, אבל אפשר להתפלל עד חצות, אפילו אם אתה מזיד. כלומר, זה לא מדין תשלומים, זה בדיוק אותו מודל. כלומר, אז שאלו האחרונים, איפה הרמב״ם לקח את זה? אז זה אותו מודל. מה המודל אומר? הזמן הוא עד כמו רב יהודה, אבל אפשר להתפלל כמו רבה, זה הכוונה, דעבד כמר, דעבד כמר, רק מה ההבדל ביניהם? ופה יש הבדל גדול. ההבדל הוא מאוד מאוד פשוט. ההבדל הוא שבשחרית הלכה כרב יהודה, ולכן מה אנחנו אומרים? למי אומרים תתפלל עד חצות? רק למי ש... לא בסדר. לכתחילה אומרים לך, אל תעשה את זה. כאן אין צליל שאסור לעשות את זה. למה? כי פה דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד. לא, לא תנוען כבטא. כלומר, אז לכן פה לא כתוב רק עד ארבע שעות, לא, לא עשית, תתפלל עוד. אלא פה אומרים, יש לו, אתה יכול לכתחילה, זה הצליל. אבל מבחינת המבנה, עכשיו שים לב מה הרמב"ם מרוויח, זה חוזר לתחילת השיעור. בעצם יוצא שבקביעת זמני התפילות, כמו מי ההלכה, באופן עקבי, כמו רב יהודה. זמן שחרית הוא עד ארבע שעות, וזמן מנחה הוא עד פלג המנחה. אבל בצד זה קיים עיקרון אחר, שהעיקרון אומר, אתה יכול לעשות גם כמו רבנן. אם מישהו ישאל אותי, מה ההיגיון? אז ההיגיון חוזר למה שאנחנו מדברים פה כבר כל השיעורים. ההיגיון הוא שלפי רב יהודה מה קורה? שיש זמנים שבהם אי אפשר להתפלל. לפי רבנן, מה הם אומרים לי? תמיד, בואו נאמר את זה בצורה הפשוטה. כשתפילות כנגד קורבנות, אז מה אני אומר לעצמי? זה צריך להיות כמו זמני הקורבנות בבית המקדש. מי קלה בו לזמני הקורבנות בבית המקדש? רב יהודה. הזמני התפילות הם רב יהודה. לעומת זאת, שאני שואל את עצמי, האם אי אפשר להתפלל לא בזמנים האלו? אז פה רבנה נכנסים, אתה יכול לנהוג ברבנה, נכון, מה ההבדל? ההבדל בין הבוקר לבין הצהריים הוא שבבוקר אתה אמור להתפלל עד ארבע, ובצהריים אומרים לך, אתה יכול מה לעשות? להמשיך אותו כמו הזמן של רבנן, אבל הדעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, אין פירושו תבחר לך. זה לא הכוונה. תעשה אור רבן רב יהודה. הכוונה, הזמנים של התפילות כמו רב יהודה, ואפשר להתפלל כמו רבנן, במנחה אפשר לכתחילה. שרק הזה, תראו גם דבר מאוד מעניין. מתי מתחיל זמן ערבית? אז בהלכה, כותב הרמב״ם, תפילת הערב אף על פי שאינה חובה, המתפלל אותה, זמנה מתחילת הלילה, של עמוד השחר. אז מתי זמן ערבית? מתחילת הלילה. או, במילים אחרות, מה שהערתי קודם מתחילת הסוגיה, לפי רב יהודה, מי אומר שזמן ערבית מתחיל כשנגמר זמן מנחה? אז בדיוק מה שכתוב ברמב"ם. מפי הרמב"ם, אם אני שואל את עצמי, מתי הזמנים? שחרי עד ארבע שעות, מנחה עד פלג המנחה, וערבית מתי מתחיל? מתחיל בלילה, למה? כי בפלג המנחה עדיין לא, עדיין לא לילה. כלומר, כל ההתלבטות שהייתה קודם, שאמרה, רגע, סליחה, מה זה פלג המנחה וכו'. לפחות ברמב"ם ברור שפלג המנחה לא צריך בכלל להיות מה? סוג של מעבר מיום ללילה. בכלל לא. לכן, מתי מתחיל זמן ערבית? רק מה, תשאלו אותי, לפי הרמב"ם, מה אנחנו לא מבינים עכשיו? איך רב התפלל של שבת בערב שבת? אז כאן התשובה נמצאת בדברי הרמב״ם בהלכה זין, והאמת שכחתי להביא, הוא גם הופיע בהמשך פירוש המשנה, אז מחילה שהשמטתי, אבל תראו את הדברים בהלכה זין. כותב הרמב״ם, המתפלל תפילה קודם זמנה לא יצא ידי חובתו, וחוזר ומתפלל אותה בזמנה. אם מתפלל תפילת שחרית בשעת הדחק אחר שעלה עמוד השחר יצא, אז תראו את ההמשך. ויש לו להתפלל תפילת ערבית של לילי שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה. קודם כל יש פה צליל שדווקא, והשאלה היא למה, כי הנימוק שהוא הולך לתת לא טוב, אבל לפחות בגמרא אלו הדוגמאות, אבל זו שאלה גדולה. וכן להתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת, עכשיו תראו את הנימוק, לפי שתפילת ערבית רשות אין מדקדקים בזמנה, ובלבד שיקרא קריאת שמע בזמנה אחר צאת הכוכבים. מה שמפורש בדברי הרמב״ם הוא שזה שאני יכול להתפלל ערבית מוקדם, זה לא כי לרב יהודה זמן ערבית מתחיל בפלג המנחה, זה בכלל לא מה שכתוב ברמב״ם. ברמב״ם כתוב משהו אחר לחלוטין. ברמב״ם כתוב שהיות ותפילת ערבית רשות. אני רוצה להסביר לכם מה הכוונה רשות. כאמור נגיע לסוגיה של ערבית, אסביר יותר. אבל מי שמעיין ברמב״ם בפרק א' מיד יבין מה כתוב פה. הרמב״ם שם כותב שתפילת שחרית ומנחה הוא כנגד הקורבנות, לכן הזמנים שלהם הם צריכים להיות מאוד מדויקים. אתה לא יכול להתפלל מוקדם לפני הזמן, למה? כי זה לא זמן הקורבן. ומאיפה באה תפילת ערבית? תפילת ערבית הוא לא כנגד שום קורבן. תפילת ערבית הוא כנגד מה? איברים ובדרים, סליחה, איברים ובדרים, מה הזמן שלהם המדויק, מתי צריך להקטיר אותם, שבכלל שהקורבן של הצהריים, ולכן תפילת ערבית, הזמן שלה לא צריך להיות מה? מדויק, אתה יכול להתפלל קצת מוקדם, אבל אז יוצא שלדברי הרמב״ם, דיין צריך לחזור לגמרא, אבל להסביר אותה, דברי הרמב״ם יוצא הדבר הבא, דעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד, בכלל לא מתפרש כמו התוספות ורבי גאון, זה מתפרש שזמן מנחה הוא רב יהודה, אתה יכול להתפלל מנחה כמו חכמים, וזה שאני מפעל ערבית מוקדם זה מאיזו סיבה? כי זה רשות, אתה יכול להתפלל, כמו הזמן ערבית מתחיל בלילה, אבל אני יכול להתפלל קצת לפני הלילה. בעצם מה אני יכול לעשות? וזה הרב מאוד מפתח שם. הרב מפתח שם רעיון, שיש לי הרבה ספקות על הרעיה שלו. הרב מפתח רעיון שצריך להבדיל בין המחייב של התפילה לבין הזמן הקיום של התפילה. כן, הדוגמה שהוא מביא זה תפילת נעילה. שיש דיון שלם האם אפשר להתפלל נעילה בלילה. זה גמרא ביומא, בדף פ"ז עמוד ב'. שאומר הרב, תפילת נעילה, מה מחייב אותה? זה תפילה של יום הכיפורים. איך אתה מתפלל תפילה של יום הכיפורים במוצאי יום כיפור? איך זה יכול להיות? יש לי הרבה פיקפוקים על הניסוח הזה. כי תפילת נעילה יכול להיות שהוא מתחייב שצריך לסיים את היום בתפילה. הוא בדיוק תפילה של הסיום. הוא לא תפילה של יום הכיפורים. אז אם ככה ראה זאת... אבל הרב רוצה להגיד שיש אפשרות להבדיל בין זמן התפילה לבין זמן שבו אני מתפלל. כלומר, יכול להיות שאני שואל, מתי הזמן של ערבית? בלילה. מתי אני יכול להתפלל אותה? אולי בזמן שלא חופף לזמן, למועד של התפילה. כלומר, צריך להבדיל בין מועד התפילה לבין קיום התפילה. עכשיו, על רקע זה, הרב מוסיף, וזה גם מלמד זכות על, לא על המניין, אצלנו המניין המוקדם, וככה אני ראיתי בהרבה מאוד בתי כנסת בארץ, עושים כדברי המגן אברהם. לנו מה עושים? מנסים שלא יהיה תרתי דסתרי באותו יום. אז לא מקפידים על תרתי דסתרי על בן ימים, כי כפי שלמדנו קודם, אבל מאוד מאוד מקפידים, ולכן הזמן זז, פעלים מנחה רבע שעה לפני פלאג, כדי שמנחה תהיה לפני פלאג, באותו יום לפחות, וערבית אחר כך. אבל יש המון בתי כנסת שבלבטים טובים שזה לא ככה. חותן שלי עליו השלום השני גר בנתניה, דוקטור בירנבאום, והיה בבית מלון העונות בקיץ 6:30 מנחה כל הקיץ. לא ידעו מה זה פלאג, מה זה לא פלאג. ככה עושים כנראה באנגליה, מאיפה שהם באו, בארצות הברית. לא היו, יש משהו, אני לא אגיד מתחכם, משהו של ליטאים, שאת ה... ההתנהלות שלנו, שהיא בסדר גמור, אני לא יוצא נגדה, אבל אתה כל הזמן מזיז, כן? אבל אצלם היה איזה, כאילו, חזרנו לשעת הצחק לשעון, אני מתאים להתפלל מנחה ל-6:30. אני לא בא לשבח את זה, או להגיד שככה צריך להקפיד לעשות ככה. ואני אומר, במובן הזה זה זרם, אבל היה להם תמיד תרתי דסתרי, כי מתפללים מנחה אחרי פלאג, ערבית לפני. שמה שהרב טוען באותה איגרת הוא, שלשיטת הרמב״ם אין אפילו בעיה תרתי דסתרי באותו יום. כי מה יוצר תרתי דסתרי? שאני עושה סתירה במחייבים. כלומר, אם אדם בא ואומר, עכשיו זה זמן מנחה וגם זמן מערב. אומרים לו, אתה השתגעת, תחליט. זה או מנחה או מערב. אבל אם אני אומר, תשמע, זמן מנחה עד מתי הוא? עד פלאג. אני מתפלל מנחה אחרי פלאג. אני לא אומר שעכשיו זמן מנחה. אלא מה אני אומר? אני יכול להתפלל, תפילת מנחה שהתחייבתי, אני מתפלל אותה עכשיו. אני ארשה לך, תשובה, חכמים אמרו לי שאני יכול, אני עושה כמו חכמים. עכשיו, אני באותו זמן גם רוצה להתפלל מערב, אני לא מתיימר שעכשיו זמן מערב, כי אני יודע שמתי זמן מערב. לא, מהלילה. אבל אני אומר, זה רשות, אז אני עכשיו מתפלל מערב. זה שאני מתפלל אחד אחרי השני מנחה מערב, אבל בלי שאני יוצר קונפליקט ביניהם בזמנים, זה בסדר. ולכן הרב טוען שם באותה איגרת, שמדברי הרמב״ם עולה כפשוטם, לא רק, הרב לא מדבר על עבד כמר, אבל לא, עולה לא רק הסבר אחר בדעבד כמר עבד, עבד כמר עבד, שאני מוסיף, מתברר שזה גם היסוד של שחרית, כלומר זה כלל תפיסת עולם שלמה בזמני התפילה, אלא שגם אין בכלל בעיה תרתי דסתרי, כלומר קורסים גם דברי רבי גאון, כלומר לא שהם קורסים, זה לא מקובל על הרמב״ם, לא דברי רבי גאון ולא דברי... התוספות בדף ב', אין בעיה תרתי דסתרי. כלומר, אם יבוא הרי בא לתוספות בדף ב', יגיד לרמב״ם, סליחה, תרתי דסתרי, אין בשיטתו תרתי דסתרי. עכשיו פה אני רוצה להעלות בפניכם שאלה, היה איזה דיון גדול עם הרב אלישיב קולבסקי לפני כמה שנים. וזה האם יש מקום בהצדקת המניינים המוקדמים להתחשב בשיטת הרמב״ם שאני מפרש אותה לדעתי כמו שהיא כתובה, מילה במילה, זה נכנס כמו כפפה ליד, ומה לעשות שהכסף משנה לא פירש אותו אחרת, כמו פירש אותו איך? כמו? כמו התוספות ברווי, זה בכסף משנה שם על אתר, ולכן בבית יוסף מה הוא עושה? הוא סופר את הרמב״ם כמו, והוא בעצם מוציא אותו מה, סליחה על הסלנג, מוציא אותו מהמשחק. האם הרמב״ם יכול לחזור כגורם שהפרשנות שלו פרשה אותו, סליחה על מה שאני הולך להגיד, שלא כהלכה? אם אני יכול להגיד, אבל גם הרמב״ם מצטרף, כן? זאת שאלה מעניינת, הרב אלי כמובן חשב שלא, כן? הוא בכלל, הוא לא אוהב המניינים המוקדמים, ממש לא, כן? הוא... אבל זאת שאלה מאוד מעניינת, אבל זה ברור שזה פירוש דברי הרמב״ם, כלומר זה זועק, כל מי שקורא את המילים שלו, רואה שזה דבריו, ועל רקע זה רק נסגור וזה סוף השיעור, אז איך הוא קרא את הגמרא? כאילו, התוספות והרבי הגאון, הבנתי איך זה נכנס בגמרא. איך זה נכנס בגמרא? כל הסיפור הזה של הרמב״ם, מזה שרב התפלל של מוצאי שבת, סימן שהלכה כרב יהודה, זה בכלל לא מראה שהלכה כרב יהודה, זה כתפילת ערבית רשות. אז משהו כנראה הבינו, שאם זמן מנחה היה נמשך עד הלילה, זה היה חוסם את האפשרות מה לעשות? להתפעל ערבית מוקדם. במילים אחרות, למה אתה יכול להתחיל ערבית מוקדם, בין היתר? כי אתה פולש לזמן שהוא, הוא לא שייך לאף אחד. הוא לא זמן ערבית, כי זמן ערבית הוא מתחילת הלילה, אבל הוא גם לא זמן מנחה. הוא לא זמן מנחה, רק אם אתה רב יהודה. אם אתה חכמים, אתה חושב שהוא זמן מנחה. אז אתה לא יכול לפלוש. כלומר, היכולת גם של תפילה שלא מדקדקים בזמנה, שכן אפשר להקדים, אבל היא לא מתאפשרת להיכנס לזמן של תפילה אחרת. אז זו הוכחה. הוכחה היא לא שאתה מתפלל כי כבר זה זמן מערב, אלא אתה מתפלל כי זה כבר לא זמן מנחה. זו התשובה. זה נראה לי הסבר הרמב״ם. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נמשיך לתוך דברי הגמרא, בעיקר לשאלה הגדולה שמסתבכת, והיא גם מוצאי שבת שנשאלתי פה היום, וגם ההסתבכות עם הקידוש. כי צריך להבין, העניין שכשיש ליל שבת, זה לא רק בעיית זמני מנחה מערב, זה גם בעיית קידוש. זה בעזרת השם בשבוע הבא. רבי חנניה בן